ערב חג השבועות, חג קבלת התורה, חז"ל לימדו אותנו, מסורת מאבותינו, שחג השבועות הוא גם יום לידתו ומותו של דוד מלך ישראל. כך מובא כבר בראשונים בטעמי המנהגים, הטעם למנהג שעל פיו קוראים מגילת רות בחג השבועות, מעבר להרבה טעמים נוספים, נוסח הדברים כפי שהם מתבררים בבכור שור, בחידושיו למסכת בבא בתרא במקור אחד, הטעם לזה שקוראים, כמו שאמרנו, רות בחג השבועות, פשוט, על פי מה שכתוב בתוספות חגיגה דף י"ז עמוד ב' בשם הירושלמי, ודוד מת בעצרת, והנה קיימה לן, כך מקובלים אנחנו, הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, וכיוון שמת בעצרת, נולד גם כן בעצרת. במגילת רות, שכידוע הולכת כל הדרך לקראת החתימה, היא החתימה שבה עוברים את כל השושלת מבועז ורות עד לעובד וישי ודוד, נקראת בחג השבועות מפני המסורת הזאת שמחברת את הולדתו ומותו של דוד המלך עם היום הזה של חג השבועות. אנחנו לא ניכנס בכלל עכשיו לעניינה של מגילת רות, להופעתו של דוד המלך במגילת רות, אבל על פניו חייבים להודות שהטעם הזה נראה מאוד מאוד מעולה. לפי הטעם הזה אין קשר בעצם בין שני האירועים. חג השבועות עניינו קבלת התורה, סוף ספירת העומר, סוף הדרך שבה הגענו מפסח, מיציאת מצרים עד להר סיני. וחוץ מזה, כדי לציין עוד אירוע ככה צדדי, חשוב, שבו דוד המלך נולד ומת, קוראים את מגילת רות. זה לא מחבר את המגילה למהותו של היום מבחינת החג עצמו. נדמה לי לעניות דעתי, ומתוך כניסה אל הדברים ננסה לראות את זה במשך השיעור, שמה שרוצים כותבי המנהגים ומה שרצו חז"ל כאשר הם ביקשו ללמד אותנו את אותה המסורת של לידתו, הופעתו בעולם של דוד מלך ישראל, וממילא של מלכות ישראל בכלל, של משיח בן דוד בפרט, שההופעה הזאת בעולם מחוברת דווקא ליום הזה שבו עולה משה אל הר סיני לקבל את התורה. יש איזשהו קשר עמוק, מהותי, מחבר בין מלכות לקבלת תורה. פעם נגענו בקשר אחד יסודי מאוד, שאפשר לראות אותו מעצם קבלת התורה. ההקדמה לקבלת התורה מזכירה לנו את תפקידנו הממלכתי. השאיפה היא והייתם לי סגולה מכל העמים, והדרך, פסוק שאנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. צריך מלוכה, אבל לא מלוכה כמשפט המלך שבבקשים הגויים אשר סביבותיכם, אלא מלוכה לא רק שחיה בשלום עם הכהונה, אלא שהיא גוף הממלכת כהנים. ממלכה דינמית, פוליטית, מציאותית, אסטרטגית, צבאית, ארצית, שמורכבת מכהנים. בשיעור הקודם עסקנו במושג הזה של קדושים פדויים, התיאור האידיאלי של הבכורות. זה בדיוק התיאור של ממלכת כהנים. משחטאו ישראל בעגל, צריך היה לנתק בין הכהונה לממלכה. כך הסברנו. ומכאן יהיה שבט לוי ואחרים שעוסקים בנחלה. והוא חייב יהיה להיות מופרש, מובדל. אבל העתיד, המגמה, תחזור ותחבר את הרעיון של ממלכת כהנים. זה ודאי רעיון עצום ויסודי ופשוט, שוודאי שאליו גם מתכוונים כאשר מבקשים לחבר אותנו בשני הדברים יחד. קבלת התורה והופעת המלכות בישראל. אולי מבטא את הרעיון הזה בפשטות בשלב הסופי. הרמב״ם במקור האחרון בעמוד השני, במקור ה-14, הרמב״ם מתאר את תפקידו של המלך המשיח. והמלך המשיח העתיד הרמב״ם בספר ההלכה. משיח אצל הרמב״ם אלה הלכות, לא רעיונות. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. כלומר, לממשלה הראשונה, המלוכה והממשלה לחי עולמים. מושל, ריבון, מלכות. הוא בונה המקדש, נשמה, תוכן, קודש. הוא מקבץ נידחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם, ומקוצר מקום הדף לא הובאו הדברים בהמשך. הוא מתאר את אותו מלך הוגה בתורה כדוד אביו, ומחבר חיבור מוחלט את הרעיון של מלוכה ואת הרעיון של כהונה. הוא בונה המקדש, הוא קובע התורה, והוא המלך. בעצם החיבור הזה באדם אחד לא קיים מאז מתן תורה. מאז מתן תורה יש חלוקה. יש את הנביא ואת המלך. יש את הכהן ויש את המלך. משה רבינו, לפני שהוא מעביר את תפקיד הכהונה הגדולה לאהרון, משמש ימים בודדים בלבד בכל התפקידים. הוא משמש הכהן הגדול בימי המילואים, הוא המלך, הוא ראש הסנהדרין, הוא בעצם מרכז את החיבור של הכל יחד. המלך המשיח, כך אומר הרמב״ם, יהיה במדרגה כל כך גדולה כמו קרוב למשה רבינו. ממה שעכשיו אפשר להבין. בינו לבינו, הריכוז הזה נפרד. ובכוונה. כי במציאות, בעולם, צריך לחבר בין הגורמים, אבל אנחנו עוד לא במדרגה שבה המלך יכול להיות הוא גם הכהן הגדול. דמים רבים שפכת, אומרים לו לדוד המלך, לכן אתה לא תבנה מקדש. זה מזעזע את דוד המלך, כי כל מה שהוא בא לגלות בעולם זה את הרעיון שהמלך המשיח ממלכות בית דוד אמור להיות המלך שבונה את המקדש. אבל בינתיים עוד לא. יש סתירה בין הפעילות המלכותית לבין הפעילות של בניין מקדש. העולם ישוב לתקנו כשתהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ותהיו לי סגולה מכל העמים, והכל ירוכז שוב בדמות האחת של המלך המשיח. צריך אגב להבין את הביטוי, המלך המשיח, משיח פירושו בעברית שליח, מבצע שליחות, כהן משוח. אני ולא מלאך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ולא שרף, אני ולא שליח. משיח הוא בעצם מי שמבטל לחלוטין את עצמותו והופך להיות כלי למילוי השליחות הגדולה. המלך שיצליח לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין לבטל את עניינו העצמי. אני, ולכן רוכב על החמור. אני לגמרי, אין לו כלום משלו. לשון חז"ל, לית לי מגרמי כלום. ממילא גם לא תהיה אצלו שום סתירה בין מלוכה וכהונה. זה הפן הראשון, שהוא ודאי אמת, שמחבר את רעיון חג השבועות וקבלת התורה עם רעיון המלכות. כאילו בא הפן הזה לומר לנו, אל נשכח שהשאיפה הסופית ששני הדברים האלה יבואו יחד, דבוקים בגורם אחד, בגילוי אחד. הגילוי שמתגלה דרך מגילת רות. בועז, רות, פרס, וחצרון, ורם, ועמינדב, ועובד, הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ונדמה לי, שאפשר להוסיף פה נדבך נוסף, שמחבר את קבלת התורה ואת המלכות העתידית שנולדת עם הולדתו של דוד המלך. אני מבקש לפתוח את זה במדרש פלאי, שמופיע במקור מספר 2, בפרקי ברבי אליעזר, בסוף פרק למד א'. הפרקי ברבי אליעזר דן בכל הפרק שם בניסיון העשירי של אברהם, ניסיון העקידה. ואז הוא מביא את דברי רבי חנינא בן דוסא הבאים, שאת חלקם הראשון רק נקרא, הכל כאן פנימי, פנימי, אבל את העיקרון מבחוץ אפשר, אם לא להבין, לפחות לגעת בו. רבי חנינא בן דוסא אומר, אותו העיל לא יצא ממנו דבר לבטלה. אותו העיל שרואה אברהם ויצא אברהם את עיניו, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב. וכל מה שהוקרב באיל הזה נשאר לנצח. בדיוק כמו שכל מה שהיה צריך חלילה להיות מוקרב בהתחלה ביצחק היה אמור להיות נצחי וגדול. ואת כל הכוחות האלה מגלה עכשיו אברהם באיל הזה. אפרו של איל הוא יסוד שעל גבי המזבח הפנימי, שנאמר וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. גידיו של איל הם 10 כנגד 10 נבלים של כינור שהיה דוד מנגן בהם. אורו של איל הוא אזור מותניו של אליהו, שנאמר ויאמרו אליו איש בעל שיער ואזור עור עזור במותניו. שימו לב, יש פה את הכהן הגדול ואת המזבח, את אליהו ואת דוד המנגן בנבלים. שתי קרניו של איל הם כבר לא משהו של דוד ולא משהו של אהרון ולא משהו של אליהו, זה כבר סיפור פרטי של הקדוש ברוך הוא. שתי קרניו של איל שופרות. בשל שמאל תקע בו הקדוש ברוך הוא על הר סיני. מי תקע בשופר בהר סיני? הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר ויהי כל השופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוהים יעננו בכל סוגריים. עסקנו פעם שיעור שלם בניגון שאותו מנגן הקדוש ברוך הוא למשה, על פי תרגום היונתן בן עוזיאל של השופר הזה. זאת קרן אחת. קרן שמאל מאילו של יצחק. וקרן של ימין באילו של יצחק הוא גדול מהקרן הזאת, מן השמאל. ועתיד לתקוע בו מי? הקדוש ברוך הוא. ועתיד לבוא בקיבוץ של גלויות. שנאמר והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ולפני שממשיכים בכלל, זה אגב פירוש של מדרש למושג שופר גדול. אנחנו מתפללים כל יום את התפילה בקיבוץ גלויות, תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותינו. מה זה גדול? כמה גדול? מאיפה גדול? גדול, על פי חז"ל במדרש הזה פירושו, בהר סיני תקעו בשופר פחות גדול. השופר הקטן יחסית. ועכשיו אנחנו מבקשים ממך, ריבונו של עולם, תקע בשופר גדול. זהו השופר שעוד לא תקעת בו. סיור מופלא. צריך טיפ-טיפה להבין בו. שתי קרניו של איל, שני שופרות של הקדוש ברוך הוא. קרן של שמאל תקע בו בהר סיני, קרן של ימין עתיד לתקוע בו הקדוש ברוך הוא ביום ההוא. אנחנו נמצאים פה בשלושה מוקדים בהיסטוריה. הר המוריה, הר סיני, ושוב הר המוריה לעתיד לבוא. חשוב השופר הגדול שיתקע יהיה בהר הקודש בירושלים. זה אותו הר הקודש. שני שופרות מובילים את ההיסטוריה הזאת. בהר המוריה הם הפכו מקרניים של איל לשני כלי תרועה. חיכו עד הר סיני כדי לתקוע בשופר הראשון. ומחכים לקיבוץ גלויות כדי לשוב אל הר המוריה ולתקוע בשופר הגדול. אני חושב שכדי להבין מעט מן המדרש הזה, צריכים קודם כל לראות את החיבור בין הר המוריה להר סיני. החיבור הזה הוא מעניין מאוד. אני יוצא רגע מהשופר הגדול, רוצה פשוט לעבור ביחד על כמה השוואות בין קבלת התורה למעמד העקדה. מי מוביל אותי להשוות? מדרש פלאי לא פחות, במקור חמש, במדרש תהילים. הפסוקים מתארים שם את ההרים. בין ההרים מופיע הר סיני. ושם שואל המדרש שאלה מוזרה. וסיני מהיכן בא? מה פירוש מהיכן בא? הוא בא מסיני. הפרק מתאר שם את ההרים רצים. הוא בא מאיזשהו מקום. אמר רבי יוסי, סיני מהר המוריה נתלש. ביטוי מעניין, נתלש מהר המוריה. כחלה מעיסה. ממקום שנעקד יצחק אבינו. אמר הקודש ברוך הוא, הועיל ויצחק אביהם נעקד עליו, נאה לבניו לקבל עליו את התורה. אנחנו עוד רגע ננסה להבין את התקבולת שחזל ראו בין הר המוריה להר סיני. אבל הרי שאלה אחת ודאי מובילה אותנו לפני הכל. אם זה כל כך נכון שהועיל ונעקד עליו יצחק ראוי לבניו לקבל עליו את התורה, אז למה לתלוש אותו? אפשר לבוא לשם ולקבל שם את התורה. זה הר מאוד מכובד. למה לדרוש דרשות ולתלוש את הר, את הר סיני מהר המוריה ולהעביר אותנו עם איזה עולם אגדי מופלא כזה כחלה מעיסה להר סיני והרים רצים גבנונים גבנונים? זה יקרם שם בתהילים. אין את התורה, לא מוריה. אלה כל הדברים האחרים, שהר סיני, יש לו את הזכויות המיוחדות שלו, למה הר סיני כדי שיבלו בו את התורה? אבל אם עניינו של הר סיני הוא שנאה שתתקבל התורה במקום שנעקד יצחק, שינתן בהר המוריה. אני ארצה לטעון שהתורה תינתן פעמיים. פעם אחת על הר סיני שנתלש מהר המוריה, ופעם אחת לעתיד לבוא, כשנשוב אל הר המוריה, והיא תינתן על הר מוריה במקור. אז יופיע השופר הגדול, כשהכל ישוב אל המקור השלם שלו. אבל בדרך למימוש הטענה הזאת, בוא רגע נראה את הר סיני והר המוריה. למה באמת חז"ל, רבי יוסי, מבקשים לראות את החיבור בין שניהם? כמה דברים מאוד מעניינים. מה בעצם קורה בעקדת יצחק? הדבר הראשון שקורה בעקדת יצחק הוא ניסיון. מה רוצים לבדוק בניסיון הזה? הדברים מפורשים. הניסיון בא לוודא את עומק היראה של אברהם אבינו. ברגע שהיראה הזו באה לידי ביטוי, הניסיון הזה הגיע לידי מימושו. בין אם הניסיון הזה פירושו ניסיון במובן של להתנסות, ובין אם הניסיון הזה של והאלוהים ניסה את אברהם פירושו ניסיון במובן של להתרומם, לעלות על נס. כך או כך, זאת המגמה בפרק. מקור 6, פרק כ"ב בבראשית, הפסוקים הראשונים, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ומה הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק וכו'. ויאמר, אחרי הכל, אל תשלח ידך אל הנער ועלתה אפלו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים עשה. מה קורה בהר סיני? אותו הדבר קורה לא ליחיד, אלא לעם כולו. ויאמרו אל משה, פרק כ' פסוק תזיין, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. גם פה פחד ממוות. ויאמר משה אל העם, עכשיו העיקר, אל תיראו. למה? כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים. בשביל מה? ובעבור תהיה גרעתו על פניכם לבלתי תחתיו. יש ניסיון, ומגמת הניסיון היא יראה. צריך להבין את זה. מה שקורה בפרט של העקידה קורה בכלל של הר סיני, גם בדרך, איך זה מתגלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. בסדר. איך עושה אברהם? מיד. בפסוק ג' אני אומר אותו על פה, ידוע לכולם, וישכם אברהם בבוקר. היה חבוש את חמורו. ויקח את שני נערבי. אבל ישכם אברהם בבוקר לא חיוני לעצם הסיפור, אבל הוא מאוד מאוד מהותי. אברהם היה יכול גם לא להשכים בבוקר. אברהם היה יכול גם בהחלט לשאול כמה שאלות. הדבר הלגיטימי ביותר שאברהם היה יכול לעשות זה להגיד, ריבונו של עולם, אמרת לי פעם שברך ברכך והרבה הרבה, זה אתה תאמר במילים האלה בסוף העקידה, אבל אמרת לי כי ליצחק יקרא לחזרה. יש איזה בעיה קטן. אברהם לא אומר אף מילה. הוא משכים, אבל הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לשלושה ימים של התנסות. יום ועוד יום, ורק ביום השלישי אתה תגיע לאן שאתה צריך. שלושת הימים האלה הם כמובן זמן של הכנה, וכמובן זמן של התרוממות, של הגבלה, של התקדשות, אבל הם גם בהחלט זמן אולי של אם חס וחלילה אתה חוזר בך, של התלבטות, של חרטה. על שלושת הימים האלה לא מאמר מילה בתורה, אבל חז"ל מביאים אותנו ביחד עם אברהם ויצחק אל השיחה המפורסמת עם השטן, שבא אל אברהם ונגלה לו בדמות זקן, ובא אל יצחק ונגלה לו בדמות צעיר, ומתחיל השטן הזה לדבר עם אברהם, והשטן הזה הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא אותו השטן שבסך הכל מבקש לעצור את ההתבטלות הזאת של אברהם כלפי הקדוש ברוך הוא. תתווכח. תכניס גם את עצמך בעניין. אל תבטל את כל ישותך לאביך שבשמיים. תשאל שאלות, זה לגיטימי. כל המילים שאני אומר עכשיו לא נשמעות צניות. הן לפעמים גם מאוד טובות. זה ניסיון אדיר. הקדוש ברוך הוא אמר לך, קח נא את בנך, את יחידך. קח נא. יש לך שלושה ימים. להתרומם ולהתייסר. להתנסות ולהתנסה. מה תעשה בהם? אותם שלושה ימים עם אותה מגמה כפולה בדיוק יש לבני ישראל במעמד הר סיני. במעמד העקידה בפסוק ד' במקור 7, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. במעמד הר סיני, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני העם על הר סיני. אותו דבר עם הבדל אחד. כאן היחיד עולה אל הקדוש ברוך הוא, כאן הקדוש ברוך הוא יורד אל העם. כאן יחיד, כאן העם כולו. ניסיון שאמור להוביל ליראה, ועוד מעט ננסה להבין את המושג הזה, הוא הבסיס של הכל, זאת מגמת קבלת התורה, או סליחה, זאת מגמת מעמד הר סיני, לא קבלת התורה. קבלת התורה באה במעמד כזה שכל מגמתו היא בעבור תהיה יראתו על פניכם. זו המגמה היחידה שעליה חוזר משה כשהוא פונה אל העם ואומר לו, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך. זו המגמה שעליה חוזר הקדוש ברוך הוא כאשר משה לא בטוח שישראל התנהגו טוב כשהם יראו וחרדו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, היטיבו אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. כל המגמה היא שהמעמד הזה יישאר חקוק אצלנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר אמרו עיניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, במה? וירצת את השם. אל תשכח כדי שתירא אותי כל הימים. ניסיון שמגמתו יראה בשלושה ימים של אפשרות מנוגדת, ליפול או לעלות. חז"ל נוגעים בעוד דמיון, שלכשנרצה כבר נגענו בו בעצמנו. במקור 4 מופיע בבראשית רבה, בפרשה נ"ו, דמיון נוסף. חז"ל שואלים שם, איך זכה אברהם וחזר בשלום מהר המוריה, אברהם ויצחק? ומאוד מעניין, הם מתמקדים בפסוק שמופיע במקור 8, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. ובפסוק הזה, זהו הפסוק של הצומת. זה הפסוק שבו אברהם נפרד מהנערים עם החמור, ואברהם שחבש מקודם את החמור, נפרד מהנערים עם החמור, ועולה אל ההר, ועולה למקום האחר, על ההר הזה ששם שמו הר השם יראה והשם ייראה. השם לא נראה עם החמור. ובצומת, כשהוא עוזב את הנערים ומתחיל לעלות, הוא מוסר להם רק מסר אחד. שבדרך כלל כשאנחנו לומדים שהעקדה לא מתייחסים אליו, כי זה לא השיחה האדירה בין אברהם ליצחק, ויאמר אבי ויאמר הנני בני, זה לא השיחה בין המלאך לאברהם, זה השיחה עם הנערים. ומה הוא אומר להם? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה, חכנו הרבה פעמים בכה הזה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אומר רבי יצחק בבראשית רבה, במקור מספר 4, אברהם לא חזר מהר המוריה בשלום, אלא בזכות השתחוויה. ונשתחווה ונשובה עליכם. רבי יצחק לא מסביר את דבריו, אבל הוא מיד עושה השוואה. התורה גם היא לא ניתנה לישראל, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר והשתחוויתם מרחוק. זה נאמר בפסוק של ויאמר השם אל משה, ואל משה אמר, במקור 8 משמאל, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. ההשתחוויה הזאת נראית דרשה יפה, אבל צריך להעמיד. ההשתחוויה הזאת פירושה התבטלות מוחלטת אל הקדוש ברוך הוא. אתם הנערים בטלים מדי אל החמור, ואתם יושבים עם החמור. אני והנער שראינו ענן קשור על ההר, וחשנו איזושהי השראה ראשונית, ויצא אברהם את עיניו ויר את המקום מרחוק. נאמנים עלינו חז"ל שאומרים את מה שראה באותה שיחה ידועה אברהם ויצחק, מה אתה רואה שם? ענן קשור, הר יפה. אברהם לא הסתפק בהשראה הזאת והתחיל לכתוב שיר. הוא ראה את זה והתחיל לעלות לשם. הוא יתבטל, הוא יבטל את כל ישותו, הוא יהפוך להיות מחובר אל נותן התורה, אל הקדוש ברוך הוא. בהר המוריה עוד לא אל נותן התורה, אל המצווה. אל האלוקים שמנסה את אברהם ודורש ממנו להחזיר לו את מה שהוא שלו, את בנו יחידו. ירא אלוהים פירושו מי שמבין ששום דבר כאן לא שלו. שכל מה שיש לו הוא בטל כלפי מעלה. זה הניסיון. כשתגיע למעלה, יתברר שמה שתצטרך ללמד את העולם הוא שאפשר לגלות את הרעיון הזה לא חלילה בבני אדם, אלא גם בעין. אבל זה מה שאתה הולך לעשות. אברהם מבין את זה ואומר בפעם הראשונה, אני הולך ללמד אתכם איך משתחווים אל הקדוש ברוך הוא. פעם הבאה שבני ישראל משתחווים זה כשאומרים להם את בשורת הגאולה. ויקדו וישתחוו, ויקוד העם וישתחוו. כדי לקבל את הבשורה הזו צריך להשתחוות. בואו ישתחווה ונכרע. נברכה לפני השם עושינו. זו קריאה להתבטלות אל הקדוש ברוך הוא. זה קרה בהר המוריה ליחיד, וזה יקרה בהר סיני לכולם. אז ניסיון וניסיון, אני מסכם, שמוביל ליראה ומוביל ליראת העם בהר סיני, ועוברים שלושה ימים והוא מתגלה רק ביום השלישי, כמו בהר סיני וכמו בהר המוריה. והכל מתחיל בהשתחוויה ומתחיל בזה גם פה וגם פה. וזה מוביל לאותו דמיון רביעי שהוא כבר עסקנו בו פעם, הוא הדמיון אולי הגדול ביותר של הר המוריה והר סיני. בו עסקנו. מהי המדרגה שעם ישראל מגיע אליה בהר סיני? וכל העם מקור תשע רואים את הקולות. רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר וכו'. העם רואה את הנשמה. מה שאי אפשר לאדם לראות כן. של האדם החושים נפרדים. של האדם החושים נפרדים. הוא רואה בעיניו ושומע באוזניו. ניסינו לומר כשראינו את זה ביחד, שמה שקרה בעצם בהר סיני, הוא ששתי צורות התקשורת הסותרות האלו, זו שבה האדם שומע, כלומר מתמקד בפרטים, בהברות, בשמיעה של קול ועוד קול ועוד קול, וזו שבה האדם רואה תחזי ורואה את המכלול, פתאום התאחדו יחד. וכל הפרטים והתורה כולה הפכו להיות לדבר אחד, ראו את הנשמע. הפעם הראשונה. פעם אבינו במקור 6 בפסוק ב', כך נא את בינך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. איפה? על אחד ההרים אשר אומר אליך. כלומר, למה אתה צריך להמתין? שאני אומר לך. אברהם נוסע וישכם אברהם בבוקר, הוא מגיע אל ארץ המוריה ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. תמתין שאני אומר לך. זה צריך להתרחש באוזניים. מה קרה? זו הפעם הראשונה שבה אדם בן תמותה ראה את הקולו. ראה בעיניו את מה שצריך היה להישמע באוזניו. הכוח הזה לאחד את החושים, הכוח הזה להתעלות מעל כל החושים, לא לחוש גם באיזשהו חוש אישי, אלא לאחד את החושים ולא להיות מוגבל לכוח השמיעה בנפרד והראייה בנפרד. הכוח הזה הוא הכוח שנוצר מ"ונשתחווה ונשובה עליכם". אני מתבטל לחלוטין לחלק האלוה ממעל שלי. אין לי מגרמי כלום. ואז אני יוצא מהחושים המקבילים. שאני יודע לראות את הנשמע ולהשתחוות. אני יודע לעמוד בניסיון ולעבור את שלושת הימים האדירים האלה של השיחות עם השטן, ולהגיד בסוף נעשה ונשמע. אברהם אבינו נתגלה כי ירא אלוהים בזה שהוא לא חסך את בנו יחידו. במה נתגלו בני ישראל כיראי אלוקים? במה נתגלה שבני ישראל עמדו בניסיון? לבעבור נסות אתכם ובעבור תהיה יראתו על פניכם. המדרגה של אברהם בהר המוריה הייתה לו, חסכת את בניך, את יחידך ממני. איזה פסוק. אתה יודע שבניך הוא בני ויחידך הוא יחידי. ממני. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. לכן מסתבר רטרואקטיבית, לא שאלת אותי אף שאלה. כשאמרתי לך שאני הולך להשמיד את סדום, שאלת אותי המון שאלות. יצאת איתי למשפט, אומרים חז"ל. אמרת לי, חלילה לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. ותמיד שואלים ולא תמיד מקבלים את התשובות, איך יכול להיות בסדום כן ופה לא? התשובה היא פשוטה. אברהם אבינו מבין שלהציל את סדום זה לגלות את האלוקות, לא להשמיד את סדום. הוא מבין שלהשמיד את סדום זה כישלון. הוא מבין שמשמידים את סדום כי ההופעה האלוקית נכשלה בסדום. אז הוא מבקש למען זה שהאלוקות יתגלה, לחפש צדיק אחד בסדום. גם אם נדמה שהוא לא מצליח, משם נוצרת רות המואביה, מביתו של לוט שמביאה את מואב. בעקידה אברהם אבינו לא שמע שצריך להשמיד את יצחק. הוא שמע דבר נורא, אבל הוא שמע שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרך זה שיצחק יהיה עולה. הוא לא מבין את זה, אבל הוא מבין שכך רוצה הקדוש ברוך הוא להתגלות. לא מדובר פה על השמדה. מדובר פה על עולה כליל להשם, זה לא מובן, זה מנוגד לכל השכל שלי. זה מנוגד לכל מה שאני הבנתי. טוב מאוד. זה הצורך בהתבטלות שלך אל דבר השם עכשיו. זה יהיה הדו-שיח שלך עם הנחש. נראה אם תיפול בדו-שיח הזה או לא. עם השטן. אברהם עומד בזה, והוא ירא אלוקים. מה המדרגה שעם ישראל מגיע אליה? עם ישראל אומר, נעשה ונשמע. חז"ל מתפעמים מהנעשה ונשמע ואומרים בפי הביטוי, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רז זה לבניי? איזה רז? שנעשה ונשמע. מי גילה את הפטנט הזה? רז שמלאכי השרת משתמשים בו, שהקדימו לנעשה לנשמע. אני חייב להגיד שלנו, בני שלהי המאה ה-20, לא תמיד מובן מה כל כך גדול בלהקדים נעשה לנשמע. הראשון שלא כל כך הבין את זה היה אותו גוי, שפעם אב לו, אבל הוא לא שם לב בכלל, כי הוא היה בתוך תורה. ואז הגוי הסתכל על הרבה ואומר לו, נו, עם הפזיזה. אתם ממשיכים להיות עם הפזיזה. בקדמיתו עוד נייכו לעינייכו. מה קפצתם ואמרתם נעשה ונשמע? קודם כל שומעים. איזה היגיון זה? בדרך כלל זה נכון, באמת קודם שומעים. קבל עליו אדם עול מלכות שמיים, אחרי זה עול מצווה, זה באמת נכון. מה זה כן נעשה ונשמע? איפה מופיע נעשה ונשמע? נעשה ונשמע מופיע באותו מדרש שבו סובב הקדוש ברוך הוא על כל האומות, כמו שהוא סבב על כל ההרים עד שהוא בחר את ההר, הוא סובב על כל האומות. השם מסיני בא וזרח מסעיר, למה הוא הופיע מהר פרן ואתה מריב ובות קודש, הוא מסובב על כל האומות ושואל אם הם רוצים לקבל את התורה או לא. והאומות שומעים את הבקשה ושואלים מה כתוב בה. מה כתוב בה בתורה הזו? והוא אומר להם שכתוב לא תנאף, והמון ומואב שומעים לא תנאף ואומרים שזה לא בדיוק מתאים להם ומזכירים את סיפור מואב ולוט וכו'. הוא אומר להם שכתוב לא תרצח ואלה אומרים שזה לא מתאים. התשובה אל בני ישראל, והם אומרים נעשה ונשמע. מה התגלה בנעשה ונשמע הזה? רב שמלאכי השרת משתמשים. כותב הרב קוק במקור מספר 10 את מה שבעצם כל קבלת התורה עושה. כל דבר החקוק בטבע, החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללימוד. את מה אני צריך לשמוע? את מה אני צריך ללמוד? משהו לא טבעי לי. הדבורה, ממשיך הרב, בונה את תאי כברתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה. מפני שכך חקוק בטבעה. אם היא תשמע שיעורים בהנדסה, היא רק תצא יותר מבולבלת מזה. יהיו לה המון אופציות איך לבנות. היא תצא דבורה עם איזה לוגיה, אבל שם דבורה שיודעת לבנות, כי היא דבורה, היא תהיה רק מסכנה מזה. לכולנו זה קורה. שמון דברים שאנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים. התינוק לא לומד בשום קורס איך יונקים משתה אמו. כשהוא עושה את זה כי זה טבעי, אז הוא אוכל את מה שמתאים לו. אחר כך הוא מתחיל ללמוד איך אוכלים. ואז הוא מתחיל לאכול את כל מה שלא צריך וכן צריך. אבל כשהוא אכל כי הוא אכל, כי כך הוא טבעי לו לאכול, הוא לא אמר שיעורים, הוא גם לא למד את כל המרכיבים הכימיים וגילה שחלב האם מתאים בדיוק לפי השעות למה שהוא זקוק. הוא לא יודע את זה, הוא לא קרא את זה. הוא התפעל מזה כשהוא כבר יתרגל לאכול את כל מה שהוא לא צריך. כי הוא כבר למד. לומדים כדי לדעת את מה שלא תמיד. תינוק גדל ויודע שזה גדול יותר מזה בלי ללמוד בשום קורס. איך הופכים את זה ומצליחים לעשות את הגדול קטן ואת האיש אישה ואת הכל הפוך? זהו לא למד. זה נכון שהשכלול מוביל גם הרבה דברים טובים, אבל הוא גם מרחיק, מרחיק מהטבע. האומות, אני עוד מעט אחזור אל הרב, מוכנות בהחלט לשמוע. זה מאוד מעניין. הן רק שואלות שאלה, מה כתוב? אנחנו רוצים לראות את התוכן, לפחות את הדש האחורי של הספר, קיצור. זה מעניין, זה נחמד. עם ישראל פשוט גילה את הטבע. הוא לא קיבל את התורה כי הוא עבר על תוכן העניינים. אמרנו פעם, הוא פשוט מכיר את המחבר והוא מעריץ אותו. אז הוא קנה את הספר. זה טבעי לו. רב שמלאכי השרת משתמשים, מסביר הרב קוק במשפט הבא. בעולם הרוחני, המלאכי, אין היצורים הרוחניים העליונים צריכים שמיעה לפני מפעליהם, לפני שקדושתם היא להם טבעית. וכל מלאך אומר את השירה שלו. לכן הם גם לא מפריעים אחד לשני, כי כל אחד יודע מה תפקידו. לכן גם אף אחד לא מתקנה בשני. ויחד כולם קדושה לך יש עלישו. אנחנו מתפללים לעצמנו נקדש את שמך כאן בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. איך מקדישים אותו בשמי מרום? בשפה ברורה, בנימה, באהבה. למה? כי הם סובלניים, כי הם נחמדים. מה קרה? כי לכל אחד יש את השירה הטבעית שלו. ואף אחד לא למד את הקורס שמתאים לו שני. ואף אחד לא מתוסכל כל ימיו מזה שהוא לא השני. וכל אחד יודע בדיוק מה זה גבריאל ומה זה מיכאל. וגבריאל זה לא גבריאל מפני שהוא שונה ממיכאל. הוא גבריאל מפני שהוא באמת מה שהוא. הם לא לומדים את זה. לכן הם בסך הכל מלאכים. כלומר, שליחים, כלומר, משיח, כלומר, המלך המשיח. הם בתהילים, אין להם משל עצמם כלום. הם בסך הכל מה שמתאים להם להיות. זכויות היוצרים לא מגיעות לשליח, אלא למשלח. השליח מפסיק להיות שליח נאמן באותה שנייה, שיש לו מילימטר אחד של אינטרס אישי. באותה השנייה הוא סיים את תפקידו. הגיד לי מה שמך? שואל יעקב את המלאך. המלאך אומר לו, אין לי שם. אני לא בעל שום שם. אני מלאך. אני עושה את שליחותי. תגיד לנו את השם, אומר מנוח. למה זה תשאל ישמי והופה לי? אני לא מוגדר, כי אני שום דבר משלי. רק בני אדם, ממשיך הרב קוק, העלולים להיות נבוכים על ידי מהומות המדע המזויף, צריכים התאמצות לשוב אל הטבע הטהור הנפשי שלהם. זה דבר כל כך מוזר, ובני האדם מתאמצים, 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 ובסוף הדבר הכי יקר, אמרנו פעם, זה בקבוק מים טבעיים. כי זה פלאי, איפה אפשר להשיג את זה? אז בסוף הכי הכי יקר זה המים מהמעיין. אבל זה כבר היה לך לפני 3,000 שנה, לפני שהתחלת את כל הסיפור. טוב, לכן זה כל כך נדיר. של המערך זה לא קרה לו אף פעם. גם הדבורה אף פעם לא הייתה זקוקה לשתות משהו עם קצת מתוק. היא שתתה את מה שטוב לה. את מה שטבעי לה. מי גילה רז זה לבני, רז שמלאכי השרת משתמשים בו, שהתורה טבעית להם, את הרז הזה מי גילה להם? איך הם ידעו את זה שלא שואלים מה כתוב בה? כי כשאתה שואל מה כתוב בה, פירושו שאני המרכז, תן לי לבדוק אם זה מתאים לי או לא. אני. איך הם ידעו בסך הכל לומר, ריבונו של עולם, זה נעשה ונשמע. זה הפשט, שלבעבור תהיה יראתו על פניכם. אתה יכול להיות ירא אלוקים רק כאשר אתה קולט שהאלוקות היא הדבר הכי טבעי לך. איך קורא אברהם למקום הזה שבו מתגלה שהוא ירא? השם יראה את מי? אותי. ואז השם ייראה על ידי מי? על ידי. נכון, בינתיים עוברים כמה שנים. אשר יאמר היום בהר השם יראה, אבל זה טבעי. אי, אתה לא מבין כל כך יצחק את העסק? בסדר, אז אלוהים יראה לו, עשה לעולה בני, אבל זה טבעי. זה הניסיון, זאת היראה, זה הנעשה ונשמע. הרב קוק ממשיך. ואנחנו במעמד הר סיני, בעת אשר ראש הפסגה של אמיצת הווייתנו נתגלה על כללנו, לא על היחיד, לא על אברהם לבד, על יצחק, על כללנו, על כולנו, כללנו גם במובן של כלל ישראל וגם במובן שכל אחד מאיתנו היה שם. בעת אשר אדון כל נגלה עלינו בערפילי תוהר, זה ביטוי נפלא, ערפילים זה דבר שלא רואים בו בצורה טהורה, זקה. ערפילי תוהר פירושו שאולי זה מלא ערפילים, אבל תסיר את הערפילים, תראה שזה הכי טהור שיש. בעת אשר אדון כל נגלה עלינו בערפילי תוהר, ללמד לעמנו תורה ומצוות, אז לא פתחנו את התיקייה והקשבנו לראות את מה שאומר המרצה, אלא באנו לידי המעלה העליונה הזאת ונהיינו מה? ישראלים, טבעיים, טהורים. מה קרה במעמד הר סיני? נהיינו ישראלים. גילינו את טבענו, נהיינו יראי אלוהים. עלינו בניסיון ועמדנו בניסיון. כטבע האיתן של נשמתנו בעצם טהרה, ובשביל כך הקדמנו נעשה למשמע, למעלה מכל התרבות המזויפת של האנושיות השוגה בהבליה והסובלת מסיכלות רשעתה בשליטת האדם לרע לו. אדם לא תופס שכאשר הוא שולט הוא בעצם מרע לעצמו, כי אם הוא לא נותן לקודש ברוך הוא לשלוט והוא ירא אלוקים, אז הוא אף פעם לא יאכל מה שטבעי לו ולא ישתה מה שטבעי לו. הוא יגיע למה שהוא הגיע בחוכמתו, אבל זה לא טבעו. זה יתפוס ליום, ליומיים, לקדנציה, לדור, לשתי דורות, שני דורות. זה תהיה תזע נפלאה, יחזיק מעמד 200 שנה. זה יתמוגג, זה יתפוגג, זה יתפוצץ. כי זה אדם, כי זה לא נעשה ונשמע. ועובדת בזה אותה האנושות את עצמה ועוצמה, עוצמתה. אז בהר סיני קרה בדיוק מה שקרה בהר המוריה. זה כמעט הסוף, אבל זו רק ההתחלה של הכל. שני שופרות, בזה התחלנו את הכל, היו שם לעיל בהר המוריה. שתי קרניים שהקדוש ברוך הוא תוקע בהם, לא אנחנו. קרן אחת, שופר קטן. זה השופר של העולם הזה. זה השופר של הר סיני. זהו אותו הקול הפנימי, קול השופר של הקדוש ברוך הוא, הולך וחזק. כששומעים את קול השופר של הקדוש ברוך הוא, אז משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. באותו הקול שמשה מדבר, אומרים חז"ל. כי האדם בטל לטבעו. אבל יש שופר יותר גדול. יש שופר גדול של גאולה. גם אז יהיה נעשה ונשמע. מה בין שני השופרות האלו? נדבך אחד מעל הנדבך שראינו. אני רוצה לראות בדברים מופלאים שהאדמור מסלומין יאריך השם ימיו ושנותיו לרפואה בספרו נתיבות שלום במקור 11. אחרי כל מה שהקדמנו, המושגים שכתובים פה אפשר לקרוא אותם בבהירות. הנה, יש התבטלות הבאה מתוך שהאדם מתעלה למדרגות עילאיות ביותר. החסידות כולה עוסקת במה שדיברנו היום במילים אחרות, ביטול היש. זה לא עיבוד העצמיות, זה בדיוק הפוך, זה מה שאמרנו עכשיו. זה נעשה ונשמע. זה הרב של מלאכי השרת. זה לא ללמוד באקדמיה איך לבנות את הקורים של הדבורים, אלא להיות דבורה. אם אתה דבורה. יש התבטלות, אבל איך מגיעים לזה? זה דבר נפלא, אבל איך מגיעים? זה רעיון עצום, אומרים אותו תמיד, איך מצליחים? הנה הדרכה. יש התבטלות הבאה מתוך שמתעלה למדרגות עילאיות ביותר, עד שכל עצמותי תאמרנה השם מכמוך. וליבי ובשרי ירננו אל אל חי. דהיינו שמרוב כלות הנפש נחשפה וגם קלטה נפשי, כולו בטל ומבוטל להשם יתברך כעין ואפס המוחלט, ופתאום מרגיש כל כך נפלא בזה שהוא שום דבר מעצמו, הוא כולו בטל הרעיון הגדול. וישא אברהם את עיניו וירא את המקום, פתאום זה לא הר ואדמה, זה משהו אחר לגמרי. זו איזו מין השראה, איזו מין מדרגה גבוהה. כלומר, בעברית שלנו, יכולת להתבטל בגלל הדרגה הגבוהה שלי. אבל יש גם מצב הפוך. ויש התבטלות הבאה דווקא מתוך תכלית שפל המצב. כל כך נמוך. דהיינו בעת שיהודי אינו מוצא מקום לעצמו. תיאור כל כך יפה. כי מרגיש שנתרחק כל כך מהשם יתברך. וכי נסתרה כבר דרכו מלשוב אליו יתברך. הכל אטום לו. איך יוכל שוב להתעלות? ובמה יבוא לקבל את התורה? וגם אז שייך עניין ההתבטלות בבחינת שבשפלנו זכר לנו. זכרנו מזמן מזמן שפת אמת נפלא, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם, מתי אני מרומם אותך? כי דיליטני. מה זה דיליטני? דיליטני פירושו בעברית רוממת אותי, כמו דלי. אבל דיליטני פירושו בעברית עשית אותי דל, נמחת אותי. הרוממך השם מאחת משתי סיבות. האסון שלנו הוא שהכל הולך איזי. שלא מגיעים לכלות הנפש ולא לדכדוכי הנפש. לכן בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. כי בעלי תשובה מתוך דכדוך הנפש הגיעו למה שהצדיק הגמור לא חש שהוא צריך להגיע. ארוממך השם או כי דיליטני למעלה או כי דיליטה מלמטה. משני המצבים האלה ארום ממך. ובמה יוכל לבוא לקבל את התורה, אני ממשיך, וגם אז שייך עניין ההתבטלות בחינת שבשפלינו זכר לנו, ומזבח אבנה משברון לבבי, שעל ידי ההרגשה כי הוא, כשלעצמו, אין לו זכות קיום, זה מביא אולי לייאוש חלילה. אבל אם הוא יודע לנווט את זה דווקא בניחות הזאת, רבי אלעזר בן דורדיה המפורסם, שדווקא למטה למטה בשפל המצב פתאום מגיע לאותה תחושה של אין הדבר תלוי אלא בי. יש לו עוצמות אז. על ידי ההרגשה כי הוא כשלעצמו אין לו זכות קיום, מתבטל כולו להשם יתברך. זאת המילה המרכזית, אין לו כלום משל עצמו. או כי דיליטני למעלה ואז כלות הנפש ואני מזלזל במה שיש לי מעצמי, אני יודע שזה לא שלי. אברהם אבינו בהר המוריה, יש לו הכל והוא יודע שזה לא שלו, כי הוא הגיע לכלות הנפש. או כי אני כל כך נמוך, באמת אין לי כלום, מה שיש לי הוא כלום, אני כלום. אני יכול להמשיך את המשפט הזה לדיכאון. אבל אם יש לי קודש ברוך הוא בתמונה, אני יכול להמשיך אותו בדיוק להפך. כי דיליטן. אז הנה, אני מתבטל אליך. כולי מתבטל להשם יתברך. בבחינת לך אני, אדוני המלך, וכל אשר לי. אני, עצמי, וכל אביותי, איזה ביטוי, האובי שלי, השומן שלי, המלא שבי, הנפח שבי. הכל כלום. וגשמותי, שאני טבוע בהם, כולם בצילים ומתבטלים אליך, יתברך. טוב, נו, אז איפה שני השופרות? ובבחינה הזאת השנית היו ישראל בבואם לקבל את התורה. כמאמר מרן בבר אברהם, כותו יגן עלינו על הפסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. פירוש נפלא, ביום הזה הוא מסביר, באותו מצב שהיו בו בצאתם ממצרים, כך הם הגיעו להר סיני. שקועים בממתת שערי תומעה. במצב הזה באו מדבר סיני. ואז אמרו ישראל נעשה ונשמע. הם הבינו את המרחק, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פנמות, אנחנו כל כך רחוקים. אבל דווקא זה מרומם אתכם, והשתחוויתם מרחוק. אברהם אומר לנערים, שבו לכם פה, אנחנו הולכים להשתחוות מקרוב. בני ישראל בהר סיני גילו שאת אותו הדבר שאפשר לעשות מקרוב, אפשר לעשות גם בקדיליטני מרחוק. פלאי פלאות. הוא יגיד עוד מעט, הנתיבות שלום, שהרב שגילו בהר סיני הוא לא רק את מעשה ונשמע שראינו מקודם ברקוק, אלא שאפשר להגיע לנעשה ונשמע לא רק כמו מלאכי השרת או כמו אברהם ויצחק בעקידה, אלא גם כשמגיעים עד למטה למטה. ואז מרחוק גם כן אפשר להשתחוות. בזכות מה קיבלו את התורה? בזכות השתחוויה. זה אותו דבר. וזה בדיוק כפוך. וזה שוב אותו דבר. כאן אני מתבטל כולי, וכאן אני מתבטל כולי. סיים את הדברים שלו. ואז אמרו ישראל נעשה ונשמע וביטלו את עצמם כליל, השם יתברך שחידשו אז את החידוש הזה. וכשם ששייך התבטלות במדרגות אילאיות ביותר מתוך כלות הנפש, כמו כן ייתכן להיות מתבטל אליו יתברך גם במדרגות הירודות ביותר ובתכלית שפל המצב. ומכוח זה שהקדימו נעשה למשמע וביטלו עצמם דעתם ורצונם להשם יתברך, על ידי זה פסקה זו המתם והיו ראויים לקבלת התורה. וזה פירוש מי גילה לבניי את הרז הזה, איך בחסידות מסבירים, שמלאכי השרת משתמשים בו. הרי זה רז שרק המלאכים משתמשים. עד היום הבנתי שרואים משתמשים ברז הזה רק מתוך מדרגה של כלות הנפש. מי גילה להם שמשתמשים בזה גם למטה למטה? רז זה הוא עניין ההתבטלות, הטבעיות, הלהיות דבורה, להיות מלאך. ואומרו שמלאכי השרת משתמשים בו, כי מלאכי השרת עבודתם במדרגה העילאית ביותר של התבטלות להשם יתברך. ופירוש מגילה לבני רזה, היינו מגילה להם שעניין ההתבטלות שייך גם במדרגות הירודות ביותר, כי הלא זה הרז שגילו ישראל בהקדימם נעשה לנשמע, שגם בתכלית שפל המצב שייך עניין ההתבטלות. ואפשר מתוך זה, מכוח זה, להתעלות ולשוב לשם ידברים. אגב, מה שנכון לפרט נכון לכלל. את צרי ליעקב וממנה יבשע, זה לא מליצות. זאת אמת. אפשר שההתבטלות אל השם באה דווקא מתוך הכי נמוך. אפשר שההתבטלות אל השם באה דווקא מתוך מיפות כל המיתוסים שיש, ופתאום אתה חש אין כלום, לא נשאר אלא הקודש בו. אפשר שההתבטלות אל השם באה מתוך איזה כלות נפש עצום, נס אדיר, השראה אדירה. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, משחרר את ירושלים, פועל פעולה אדירה. ואפשר שדווקא ממצב הפוך, דווקא מתוך הצרה, דווקא מתוך ההתבטלות במדרגה הכי ירודה, יש פתאום איזה חוסר אמון בכל מה שהוא קטן, שהוא רדוד, שהוא אנושי. זה לא נשאר אלא הקדוש ברוך. שתי צורות שמגיעים בהן אל הקדוש ברוך. זה לא סתם תרגיל באופטימיות. זאת אמת. מה זה שופר קטן ומה זה שופר גדול, ובזה נעמוד. שני סוגים יש של התעוררות בעולם. אפשר להאיר אדם על ידי זה שמחרידים אותו. ויתקע שופר בעיר, אומר הנביא, ועם לא יחרדו. זה עניין אחד בשופר. לעורר. אולי בעברית גם הביטוי של הערה, ביקורת, והערה קשורים איכשהו אחד לשני. אדם מתעורר מתוך שפל המצב. אדם מתעורר מתוך מצב מזעזע. אדם מתעורר מפני שהוא היה בממתת שערי תומה. אבל בהר המוריה היה עוד גילוי. הגילוי הזה הוא הר סיני שנתלש מהר המוריה, ומתוך ממתת שערי תומה הגענו לכלות הנפש. אבל יש גם את הר המוריה שנשאר בהר המוריה. שם ממתין שופר גדול. התעוררות לא מתוך הרדה. השתחוויה לא מרחוק. אותה השתחוויה מקרוב שהייתה פעם בהר המוריה. בואו נשוב למקור 4 בעמוד הקודם. עברה בהר סיני להשתחוויה מרחוק, והיא תשוב לעתיד לבוא כשיתקע בשופר הגדול. שם במקור ארבע, הגלויות אינן מתכנסות, אלא בזכות השתחוויה גם כן. זאת ההתבטלות שלעתיד לבוא. שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ומה יקרה? ובאו העובדים בארץ אשור. העובדים שנמצאים בארץ אשור. העובדים הרוחניים והעובדים הפיזיים. הנידחים בארץ מצרים. אלה שנמצאים לא במציאות הטבעית שלהם, מפני שהם באשור או מפני שהם במצרים, מפני שהם בגלות טובה או מפני שהם בגלות מצעירה, זה בכלל לא חשוב. אלה ואלה צריכים לשמוע שופר שמחזיר אותם אל עצמם. אבל לא שופר מחריד, לא שופר של והשתחוויתם מרחוק, אלא שופר של והשתחוו להשם שוב בהר הקודש בירושלים. זה השופר הגדול. שתי התעוררויות. זאת של ההר שנתלש, והלך לשם השופר הראשון, השופר של עולם הזה, השופר שבו מתגלה הבוקר מתוך הלילה, האור מתוך החשיכה, וזה השופר שהתגלה באותה שעה של קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. באותה שעה שבו לא מתוך חרדה, לא מתוך חשיכה, אלא מתוך יום שכולו ארוך, יתקע באותו שופר גדול, וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. פתחנו את הכל בשאלה מה להופעתו של דוד המלך ולהר סיני בקבלת התורה. אולי שני השופרות, ההר שנתלש מהר המוריה, ושהחזרה איתו אל הר המוריה שוב עם השופר הגדול, עם אותם שתי ההופעות, מתגלות ביום הזה, שאנחנו עכשיו בערבו, בחג קבלת התורה. השופר הגדול הזה, אנחנו מתפללים שישמע כבר שופר גדול ליהודים. זה טוב, חג שמח.